שלום. לבקשתו המיוחדת של אריה שטיינמט, שטיינמט, מת. מת. אז אנחנו נלמד נושא מיוחד, לבקשתו המיוחדת של אריה. והוא ביקש שנלמד את הפירוש של פסקת כגוונה, שנועבים כנו האשכנזים מנוסח ספר לקרוא לפני תפילת ערבית של שבת. בסדר? בסוף קבלת שבת, לפני ברוך הוא. זה לא חלק מהנוסח. מה? למה שנכניס את זה? זה קטע מהזוהר שהחסידים החליטו להכניס אותו כדי להיכנס לאווירה של שבת לפני ברוך הוא.
איפה הזוהר?
בזוהר פרשת תרומה. אגב, יש לציין ש... כן, במהדורה הזאת זה בעמוד 195. יש לציין שבזוהר הפסקה יותר ארוכה, אלא חתכו פה ושם, זאת אומרת יש כמה דילוגים. מה הזוהר במקורו הוא קצת יותר מבאר מהפסקה הזאת, אבל לקחו את הקטעים החזקים, כאילו אלה שמכניסים את החסיד לאווירה מיוחדת של קבלת נשמה חדשה וכו'. לא, זה לא
ארי. מתי
הכניסו את זה? החסידים הכניסו.
חסידים ראשונים?
לא, חסידים של הבעל שם טוב. לכן יש להם גם מנגינה מיוחדת, כגוונה דהינו נסיח, נסיח אני למדתי, ראיתי את התו, הבלתי פגושה, כסב. מה? כסב. סב, כן. אז מה תוכן הדברים? האמת היא שהפסקה הזאת חוזרת על אותו הדבר כל פעם במשל אחר. יש סדרה פה של 4 או 5 משלים שכולם אומרים אותו הדבר, שבכניסת השבת קודשא בריחו ושכינתה מיוחדים. מיוחדים זה בזה, מיוחדים כל אחד עם עצמו וממילא גם כל אחד עם השני. נהיה, אז בוא נבדוק מה זה קודשא בריחו ומה פירוש שכינתה. בסדר? מה הייתה השאלה בשיעור הקודם? הביטוי קודשא בריחו הוא ביטוי מדויק, והוא מציין את איחוד המידות. לא יודע, אני יודע שבזוהר כשאומרים קודשא בריחו זה כינוי למדרגה מסוימת של גילוי האלוהות. בסדר? בדיוק כמו ששכינתה היא גילוי של מדרגה מיוחדת באלוהות, מדרגה מיוחדת בגילוי האלוהות. יש אפילו נוסח של לשם ייחוד שבו הוא ייקח לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. לא, זה בנוסח הספרדי, מה שאני אמרת בתחילו אורחים. בנוסח האשכנזי זה כך: לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה בייחודה שלים על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. אז מי זה ההוא תמיר ונעלם? זאת אותה תשובה. שאלתי מי זה ההוא תמיר ונעלם? ריבונו של עולם, נכון? האין סוף ברוך הוא. נקרא ההוא תמיר ונעלם. ומה הוא עושה? הוא עושה ייחוד בין קודשא בריחו לשכינתה. הבנת או לא? דבר אחד הבנת מהמשפט הזה, שכשאתה אומר קודשא בריחו זה לא ההוא תמיר ונעלם. בסדר? זה מה שרציתי שתבין. כן? קודשא בריחו זה גילוי אחד, שכינתה זה גילוי אחר. בסדר? קודם כל, לפני שתדע מה ההבדל, תדע כלומר כל אחד, ואז נראה אם יש הבדל או לא. כן. אז מי זה קודשא בריחו? מי זה שכינתה? לצורך זה אני אביא לכם מספר אורות. יש פה אורות כנקרא? אין פה אורות.
אולי זה בעולם, חיים.
אורות אחד מן הסתם שיש. יש לנו. מה? לכל חלק זה חלק של אורות, למה? מה? אורות הקודש יש בו 4 חלקים, כמו שאתה אומר בצדק. מה אני אעשה? במשך שנים רבות היו 3 חלקים, אבל גילו אחד נוסף, אבל הדפיסו אחד נוסף. יש ארבע חלקים באורות הקודש, אבל אני לא מדבר על אורות הקודש, אני מדבר על אורות. אז באורות אומר ככה, בעמוד קוסם א', מולד שתעשו את זה בזריזות אם לא אכפת לך. קוף מם א', לי יש כבר, תודה. טוב, אני קורא כאן בעמוד קוף מם א' בפסקה ת', זיווגה שלים דכנסת ישראל בקודשה בריחו. מה זה הזיווג השלם של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא? היינו השתוות. כלומר, מה זה השתוות? התאמה. השתוות זה התאמה. השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, שזה נקרא כנסת ישראל או שכינה. מה אני אמרתי?
זה פעם ראשונה.
כל זה רק שפעם ראשונה. ואתה רוצה לבוא לשיעור הזה לשמוע דברים שאתה רגיל לשמוע? טוב, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה, שזה נקרא כנסת ישראל או, זה פעם שנייה שאני שומע את זה עכשיו, כן? ניסוד נשמתה. אז הנטייה הזאת, כן, הרצון האלוהי שמתגלה באומה, מה זה רצון אלוהי שמתגלה באומה? ההשקעה של המניות האלוהיות בעם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות, חלק גדול מהתוכנית מתבצע, משתלם על ידי עם ישראל, נכון? זה נקרא כנסת ישראל, הרצון האלוהי ששורה באומה. לא, ששורה באומה. זאת אומרת, זה העניין שיש לבורא בנו.
לא, 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 ששורה בעולם,
כנסת ישראל שורה בעולם. זה גם יכול להיות, אבל זה לא הנושא. לא להוסיף דברים שרק יסבכו אותנו. כן? זיווג השלים בכנסת ישראל בקודשא בריך הוא, היינו, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, אינו התגלות אמיתיה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה, שזה נקרא קודשא בריך הוא. יש לכם פה הגדרה, מה זה קודשא בריך הוא? הנה הגדרה. התגלות אמיתיה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה.
יש רצון
להתגלות במה?
יש נטייה?
יש נטייה אלוהית, שזה יותר מרצון, עשינו, שזה מתגלה בכללות ההוויה. כלומר, האם אנחנו עם ישראל מתאימים לתוכנית הכוללת או לא? כשמתגלה ההתאמה בינינו לבין התוכנית הכללית של ההוויה, אז אנחנו אומרים שיש ייחוד שלם או זיווג שלם בין קודשא בריך הוא לכנסת ישראל.
שכינה.
או שכינה. פעם שכינה.
זאת אומרת ששכינה זה חלק ממישהו ש...
לא, זה רצון אלוהי השורה בעם ישראל. זה נקרא שכינה.
אבל אנחנו חלק מהבריאה כולנו.
נכון, אבל לא תמיד מתגלית ההתאמה בין הרצון שבנו לבין הרצון שבכללות הבריאה. למשל, אם תשמע את התקשורת הבינלאומית, לא מתברר שמה שעם ישראל מהווה ביטוי נאמן לאידיאלים של האנושות, לפחות אני בעד התקשורת, נכון? אז יש פה חילול השם. חילול השם הזה זה שבנה שאין ייחוד שלם בין קודשא בריך הוא לשכינתה.
אבל יש איזה תהליך, לא משנה, אבל
אנחנו יכולים לזמן את זה.
מלהתחיל, כרעיון אלוקי, כן, בבריאה. שיש חלק יותר פרטי, זה עם ישראל, זה גילוי שלו, זה שכינה. ויש חלק קוסמי, גילוי זה נשאר קדוש ברוך הוא, נכון?
נכון.
אז שאנחנו חלק...
נכון, וזה מאוד מפריע לנו כשזה לא מתאחד. כיוון שאנחנו אומה שבאה לתקן את העולם כולו, כשאין גילוי לחיבור בין שני הדברים האלה, זה מפריע לנו. זה מצייר אותנו. כן, כן, יש חזקל. כולם קצת יונים. כשיש פילול השם, זאת אומרת, שאיננה, כשהמגמה שבאומה הישראלית איננה משתווה עם המגמה של כללות ההוויה, כואב לנו.
השתרות הרצון שמתגלה,
הרצון של מי? הרצון שמתגלה.
איזה רצון?
הרצון של ההוא תמיר ונעלם.
וקשה.
מה?
כי זה אומר שכביכול יש סתירה בין הרצון האלוהי
לתכונות הבריאה. יפי! זה באמת קשה. אתה צודק? אבל זה בדיוק הבעיה שהעולם הזה הוא לא מושלם.
זה שאמרת לי, זה עוד יותר קשה שאתה אמר שזה
ככה. זה שהעולם לא מושלם, זה לא בלתי נסבל? מבחינה רעיונית?
זה בלתי נסבל
למי? לא, גם הקדוש ברוך הוא זה בלתי נסבל, כי רצונו לא נעשה.
אני לא מבין.
כן, בני. אז אפשר להגיד שכל ההיסטוריה בעצם זה...
חילול השם חגדו.
לא, אני לא מתכנס לזה כחילול. זה תהליך של חיבור, של חיבור בין שכינה או הקדוש ברוך
הוא. נכון, בכל מקום שהחיבור לא נעשה, יש צער.
בסדר, אבל גם תינוק שהוא עושה צריך לחיתולים ועושה את הפרשים.
זה נצייר מאוד.
לא נצייר, זה תהליך.
התרגלת. התרגלת. לא מצפים, אבל אני כן מצפה. אני הכי מצפה שטעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת שכבר נרגיש את הטעם של המטרה כבר באמצעי, וזה לא כך. כן.
מה שאני מבין, תסתכל אותי מה
זה. כן.
שיש שתי... לבריאה או לעולם יש לרצון של הקדוש ברוך הוא שתי דרכים לזרום. היא או דרך עם ישראל או דרך הבריאה שהוא גם.
נכון.
ותמיד הזרימה דרך עם ישראל מפגרת אחרי זה.
לא תמיד.
לא תמיד.
לפעמים. כן, 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 לא.
וכשזה לא מפגר, כשזה מתאחד, אז מה, יש השתברות של קודש.
נכון. יש זיווג שלם. עכשיו תראו, אבל כל זה, מה שאמרנו שיש הבדל, זה בגילוי התחתון. במדרגות עליונות, הכל אחד. נכון? כי זה פחות מפורט, זה כללי, פחות מפורט. הביטוי רצון הוא יותר ממוקד. עכשיו תסתכלו עוד פסקה.
למה צריך שיהיה שני הכיוונים
האלה,
אחד
דרך
המצווה
ואחד דרך הבריאה?
למה זה צריך להיות?
זה טוב, זה כבר שאלה גדולה. למה יש עם ישראל ועמים למשל? כן, טוב, זה לא עכשיו. אז אני, וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל ושיוויה אל האור האלוהי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלא. וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא להתאמה העליונה הזו לכל. פסקה הבאה, ובמעלה העליונה של כנסת ישראל לא יש שום הפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה שלכם אלוהים בכלל ההוויה למשהו מושג בכללות האומה. ולשם זה אנו שואפים בכל פעלינו ייחוד, קודשה, בריחו ושכינתה. ומתלבשים אנו אהבה על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה שיראה בתל הבא לגבי האהבה. כשאתה מדבר על הנטייה האלוהית בכללות ההוויה, אז אתה מתמלא אהבה, כי כללות ההוויה רחוקה עם שינויים לרעה, רק עוד זכת במקומו. ומצד כנסת ישראל אנו מתלבשים גם כן יראה שלא יסתם האור ממנה. התחילו, הורחימו, הורחימו, התחילו. הבנת? מה זה רחימו?
אהבה.
מה זה דחילו?
יראה.
כן. לכן יש אהבה ויראה. ומסעו ליסוד הייחוד אינו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת, והכוח הנעלם, לידי ההוא תמיר ונעלם, החודר בפנימיות ההוויה וכל הנשמות העולה למעלת כל המגמות, פועל עלינו באורחתותו בשם כל ישראל. עד כאן ברור?
זה נראה כאילו
שהרב
מתאר
איזושהי פעולה
שקורית בבן אדם כשהוא אומר את הדברים האלה.
כשהוא מתכוון לזה.
כשהוא מתכוון
ברצינות זה קורה. נכון, נכון, זה קורה. כי אין דבר העומד בפני הרצון. אז אם אני פועל כראוי ברצון, אני פועלתי על כל העולמות. עיין, נפש החיים, שער א'.
זה דבר כן נלמד
את זה? מה פתאום שנלמד? כבר למדנו פה. סתם. אתם רוצים לתסכל אותי שאני אחשוב שמה שאני מלמד פה זה לא עוזר עד שלא חוזרים.
למה? אני לא דומה מי שלמד רק 100 פעמים למי שלמד 101.
100 פעמים ואחד.
לא גידענו.
כן, טוב, בסדר. נו, עד כזה ברור? כשיש הסתברות, כלומר ההתאמה בין הרצון האלוהי שמתגלה בנו לבין הנטייה האלוהית הקוסמית בכללות ההוויה, זה נקרא מעלה עליונה. לא, סליחה, מה שקורה מעלה עליונה זה במחשבה תחילה. כלומר, במחשבת הבורא הכל אחד, אין שם שום הבדל לא יש שום הפרש, כן? אין שם שום הבדל בין קודש הבריחו לשכינתה, במעלה העליונה. רק במדרגות נמוכות אנחנו רואים הבחנה בין קודש הבריחו לשכינתה.
בגלל שהוא רוצה שאנחנו
נפעל. יש סיבות, זו השאלה שהוא שאל, למה זה ככה? למה יש בעולם הזה פירוד? יכול להיות, אבל זה נושא רחב של מטרת הבריאה בכלל.
מה זה נקרא במדרגות העליונות שלך, שאין את
ההפרש הזה? מדרגות עליונות, הכוונה נקודת השקפה, זווית ראייה עליונה. לקדוש ברוך הוא ולנו גם, כשאנחנו עולים למדרגה כזאת של הסתכלות. בסדר? שמה עין בעין נראה, יראו זה מה שצריך להעלות את העין האנושית, לכוון אותה לעין האלוהית. שאנחנו נראה את הדברים כפי שכביכול הוא רואה אותם. אז כאן ברור?
זה בשם כל ישראל.
זה פועל באור אחדותו, מה שומע? בשם כל ישראל זה האחדות הגמורה. כשקודש הבריחו שכינתה מאוחדים, אז זה בשם כל ישראל.
מה המילה בשם
מבחינת דקדוקית?
מה התפקיד
שלך? זה ציטוט של התפילה. זה ציטוט.
מה זה בשם? בשליחות כל ישראל, בשמו של.
זה לא ברור בדיוק מה הכוונה בשם. פשט זה בשליחות. אבל יש פה משמעות יותר עמוקה. שהשם שורה בישראל. כן? הוא ושמו אחד. עד כאן ברור? לא, כן, אי אפשר להתקדם הלאה אם זה לא יהיה ברור. כן. זה השמתו של אריה, הוא ביקש להבין את הגגבנה.
כן?
מה אתה לא מבין?
הוא גם חושב
שיעור
אחד אנחנו
נגמור
את זה.
למה לא? אני חשבתי
שיהיה. אנחנו לא יצאים מכבר,
אל תגזימו. לא, מה קורה? מה לא ברור? לא תגיד, נשמע אתה פה, כמדו כדי להבין.
לא, כי זה
לא...
בטח מה
שאתה מבין.
זה
לא
עניין של ביישנות, זה נראה לי שהכל מאוד גדול עליי.
זה
לא רק עליך.
כל שאלה שאתה שואל...
אני מדבר מהתחושה שלי פנינה, זה לא משהו. אני אומר לך שכל מה ש... אני לא יודע איך לכם זה מסתדר, שבן אדם כזה קטן מסתדר כאלה דברים בבריאה.
זה השאלה שלך. אתה שואל איך אני, כשאני אומר לשם ייחוד אני משנה את העולם, זה שאתה שואל מה שאתה שואל?
לא, לא רק זה, כל הדברים, זה שיש דברים שונים בבריאה ומצד אחד הוא כן אחדות, הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא לא אחד, זה שיש לו פתאום פה עניין של זמנים, מה היה פעם ומה עכשיו, אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא אין בכלל מושג של זמן.
נכון.
יש פה מיליון דברים שסותרים את כל מה שלמדתי אצלך כמה שנים.
תשום תפק.
אז לכן אני לא חושב שבכלל יש לי מה מבחינה רגשית.
אבל בואו נסביר לך משהו. המפגש עם הדברים האלה צריך להגמיש את המחשבה שלנו. זה לא בא לומר זה לא אומר שאנחנו מגמים את הדברים האלה מיד בקריאתם הראשונה, אלא זה אומר שאנחנו נפגשים עם הניסוחים האלה ואחר כך הם מטפטפים בתוך נפשנו, ואחרי כמה שנים אתה תתעורר ותאמר, אה, היום הבנתי. לא, באמת, באמת כך. ולכן לא צריך להיבהל מזה, למרות שזה סותר את כל מה שלמדת כל השנים. כן, כי זה בא עכשיו לפתח תובנות חדשות. אתה מתנגד לפיתוח תובנות חדשות?
לא, אני פשוט...
ברגע שאדם רוצה להפסיק להתפתח, הוא מתחיל לרדת.
אני משתדל שלא, אבל נראה לי שזה... לא, אני צריך
להפעיל
את זה.
עכשיו, עד עכשיו, כן?
אני לא יודעת, אני לא תפילה. למה הראה בתפילה...
שלא... אה, בגלל שזה מלא אהבה. דבר שלא משתנה, אין לי פחד בו. אני מכיר אותו טוב. למשל, כשלומדים גיאוגרפיה, גיאוגרפיה זה מאוד מרגיע. למה? זה פחות או יותר אותו דבר תמיד. לומדים היסטוריה, אוי ובוי, זה בלגן. פעם זה נלחם, פעם זה נלחם. נכון?
גם גיאוגרפיה זה לא דבר יציב עכשיו.
לא, גיאוגרפיה מדינית לא. אבל גיאוגרפיה פיזית זה פחות או יותר יציב. לפעמים יש שיטפון, לפעמים יש אי שנעלם.
הלוחות
זזים. כמה זמן זה לוקח? מיליארדי שנים? יש זמן.
לא, למה? בעיני שקסטר,
בסדר, כמה זה כתוב?
כפו בחורף,
עכשיו. בסדר, אבל בגדול, זה בגדול. כן, זאת אומרת, פה יש הקילימנג'רו, פה יש החרמון, פה יש אוקיינוס השקט, זה מסודר. לכן יש יותר אהבה, כשאדם מסתכל על הנוף בכללו. כשאדם נכנס לפרטים, יש יותר יראה. הנה פה אריה יטרוף אותי, פה איזה לטעה, תתחיל, זה תסלף את דרגה, כל מיני דברים שונים. דברים שמשתנים. הדבר המשתנה יוצר אצל אדם יראה, כי האדם רוצה לשמור על היציבות שלו. מובן? לכן הוא אומר, כשאני מסתכל על המגמה האלוהית בכללות הבריאה, אני מלא אהבה, איזה יופי, זה נצחי, זה יפה. כשנדבר על כנסת ישראל, אוי ואבוי, שמה יסתם אורה או לא?
אבל זה לא יראה שלמדנו פעם שבוע שעבר. אז למדנו שיראה זה לא פחד, הוא חשש.
נכון.
פה יראה זה כן חשש.
כן, אפשר לומר. יש פה אימנים אצלך.
אהבה זה דווקא מקרבה.
נכון.
פה אתה אומר שאהבה אתה מקבל דווקא מהריחוק.
נכון.
להתקרב אתה מתחיל דווקא...
נכון, אז הם מושגים מתחלפים. זה לא ככה. אנחנו משתמשים במילים מעטות כדי לתאר חוויות שונות. מרגלה בפומי הוא של המקובלים לומר שהקבלה היא ענייה. למה הקבלה היא ענייה? כי יש לה לקסיקון מאוד קטן בשביל הרבה מאוד דבר. בסדר? אתם לא?
שקוראים דברים כאלה בקבלה איך לא מתבלבלים.
נכון. לכן באמת שמה, אם אין לך רב, אתה לא יודע את המפתח. אתה יכול לטעות טעויות פטליה. אתה מדבר על דבר אחד, אתם מתכוונים לדבר אחר. כן. כן, לא בזיתו. מה זה?
שימה הכוונה היא
מתלכלית. נכון, מתלכלית.
אז כל שכן אחד שבכלל נמצא, ואני מתכוונים, ומה הוא יגיד את זה בפרט.
נכון. לכן לא כל אחד אומר, זה שם יחוד. איפה כתוב את הנשם יחוד?
בלי קשר לשם יחוד, זה לא נשם יחוד.
לא, אני לא
מבין את זה.
מה, לשם ייחוד? אחי גם מה? אני יודע, אבל פה זה לא לשם ייחוד, מה שאנחנו אומרים כגזמה. עכשיו חוץ מזה, אף אחד לא חייב.
כל המטרה של הדבר הזה בעצם, איך הוא יכול לתקן? הדבר הזה שהוא יכול לתקן כל אחד באמירה שלו.
אני לא אמרתי עוד איך. שאלתי, אני לא מבין איך. והוא לא נתן לי לתת לו תשובה גם איך. נכון? אבל חוץ מזה, אני לא אמרתי שאנחנו צריכים להגיד לשם ייחוד. אני רק אומר שאנחנו לומדים עכשיו את הלשם ייחוד. זה דבר אחד. חוץ מזה, אם הוא כתוב, אז זה סימן שבאיזשהו שלב אנחנו גם צריכים להבין. אנחנו לא פטורים מלהבין את כל התורה כולה. אתה יכול להגיד, אני עוד לא מבין את הכל. אבל יבוא יום שאנחנו כן נבין את הכל, נכון? אז אנחנו משתדלים. אם מישהו ידפיס את הלשם ייחוד, לפחות הוא יתכוון שילמדו את זה. לומר את זה או לא לומר את זה, זה פשוט אחר. עכשיו, למה אצל החסידים הכניסו את זה כגוונה? בגלל שאצל החסידים יש איזו נטייה להיות מואר מהערת הסוד בדרך טבעית.
מה זה נקרא להיות מואר?
כי אצל החסידים יש מה שנקרא טבע היהדות. שאצל כל אחד ואחד, אפילו הבלתי מלומד, יש התנוצצות של הסודות היותר עליונים.
חווייתיות.
זה חווייתי מיידי, בלי לעבור דרך הלימוד.
לכן אפשר לקרוא את הזוהר גם בלי להבין.
יפה, וכך כתבו הפוסקים. אדם שעושה סיום על משניות, אם הוא לא הבין, לא יצא ידי חובה. אדם שעושה סיום על חלק מהזוהר, גם אם הוא לא הבין, יכול לעשות סיום. למה? כי לא יודע אף אחד לא מבין. ברור? אתם רוצים להמשיך או שזה מביא לתכם כאן?
לא, לא, לא.
כי אני רואה שחיים לא רוצה.
לא, אני לא, אני מקשיב, למה לא?
טוב, זה נבוא למורה נבוכים.
זה לא עושה לגיטימציה, בעצם עושים לגיטימציה מהבורות?
האם זה לא לגיטימציה לבורות?
כן. זאת
אומרת,
אתה
בעצם
לא צריך ללמוד,
אתה צריך
להיות לחוות.
זה הטענה של...
אם לא מספיק, אתה יכול לשתות גם איזה מסקי.
זאת הטענה של המתנגדים נגד החסידים. גם את צודקת. זאת אומרת... אחי את הסיפור, כן?
כן.
טוב. זאת אומרת, יש טענות של המתנגדים, יש טענות של החסידים. אלה צודקים ואלה צודקים. המתנגדים אומרים, אם אתם תמשיכו ככה, לא יהיה אף אחד שיסוט לכם הלכה אחת. אתם תהיו בורים ועמי ארצות. ואתם תעשו כל מיני מעשים משונים במקום ללמוד תורה. והחסידים אומרים משהו אחר, הם אומרים בכל יהודי יש ניצוץ קדוש וגם הם צוצים. נראה?
אבל הם לא הולכים את זה לתורה, לאותם אלה שלא מסוגלים ללמוד, רק בעזרת החוויות אנחנו נחזיק אותם כיהודים. הם אומרים זאת הדרך.
זאת הבעיה. אנחנו לא חייבים... אנחנו לא צריכים לאמת... אנחנו לא צריכים לאמת את החסידות בכל חלקיה. וגם לא את המתנגדות בכל טענותיה. אנחנו לומדים את האמת. אז בכל אמת יש צדדים של סכנה, דברים של הגזמה. אתה יכול להגזים, לקחת דבר אחד שהוא אמיתי ולהגזים אותו, להפוך אותו לעיקר ולבטל כל דבר אחר. אפשר, אבל יש צד של אמת בזה, נכון? ולכן החסידים הם לא אמרו בואו נבטל את תפילת ערבית ובמקום זה נתקוד, הם אמרו נוסיף פסקה אחת קטנה, שאגב החסיד כשהוא קורא אותה הוא לא דווקא מבין אותה, אבל הוא מרגיש שזה משהו גדול, וזה גם כן מספיק לפעמים. בכלל, אצל הספרדים נוהגים לקרוא זוהר. נכון? במוצאי שבת, אחרי תפילת ערבית, לפני שהולכים הביתה, מחלקים את ספר הזוהר, וכל אחד קורא פסקה. ערב ברית מילה קוראים זוהר, חנוכת בית, כל אחד קורא
זוהר.
כן, קוראים זוהר. או אצל יהודי מרוקו, לפני תפילת מנחה, תמיד מתחילים פתח אליהו, נכון? מה גם אצלכם? נכון. אז יש יהודים מתחילים מפתיחת אליהו, שזה חלק מהתיקוני זוהר, ואחר כך מתפללים. האם האנשים האלה הבינו משהו? התשובה היא לא. אבל יש סגולה מיוחדת לשפה של הזוהר, שזאת שפה שפועלת על הנשמה. ואדם שרגיל לקרוא זוהר, זה משנה משהו בטהרת הנפש שלו, זה מטהר את הנפש.
שוב שם, זה מועיל לפתיחת הלב.
נכון? מועיל לפתיחת הלב, צריך לבין. השאלה הזאת.
מנחה.
לא יודע, יש סגנון כזה. כדאי פעם לקרוא זוהר, תקראו פעם זוהר, אתם תשימו לב שהסגנון הזה של הספר, גם אם הוא לא מובן, הוא פותח משהו, צינורות סתומים בנפש. תודה. ובכן, מה? מה? נכון, תקנת תפשות אותו, זה נשירות נפש. טוב, הלאה. עכשיו, עכשיו אני רוצה פה להתקדם קצת. איבר מנקל קודשה בריחו ושכינתי, או קודשה בריחו וכנסת ישראל. עכשיו אבקש להבין קצת יותר טוב מה זה קודשה בריחו, סתם, בלי קשר לשכינתי.
מה, כשאתה
מדבר עליהם
ביחד, זה לא
סתם בריחה? עכשיו אני רוצה להפריד. הנה, בעמוד קוף למד תת. זה דף אחד לפני, זה לא הרבה. בפסקה ה. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. זה נקרא קודשא בריחו, נכון? התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה זה קודשא בריחו. ואנו, כנסת ישראל, בשכינתי, נכון? ומתוך שאנו מכירים, בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית. הנה, יש לך פה הגדרה של קודשא בריחו עכשיו. ההתרכזות של החיים. יש הרבה ערכי חיים. יש למשל, שלום. זה ערך, נכון? אמת. זה גם ערך. צדק. ערך. חסד גם ערך. הבעיה שקשה מאוד לעשות את הכל ביחד. חסד ואמת מפגש, צדק ושלום נשקו. מה זה המצב הזה? זה המצב של התרכזות כוחות החיים, מה שנקרא ייחוד הערכים. האידאל המוסרי של היהדות זה לאחד את הערכים. בעוד שלמשל יש שיטות מוסריות אחרות שלוקחות אחד הערכים ואומרים זו התאחדות המוסר. אצלנו יש איזה ערך כזה שהכל יתאחד.
איחוד הערכים זה שכל ערך יוצא לפועל ביתו?
לא, ביחד.
זה
בלתי אפשרי, נכון? אז עם הזמן יעשה. יש איזה היסטוריה.
זה עולם אחר.
יש איזה היסטוריה. אמת מארץ תצמח.
למה היסטוריה?
מה? ההיסטוריה זה הזמן. זה כבר אלפי שנים. שלפעמים אנחנו עושים קצת חסד, קצת צדק, קצת אמת, קצת שלום, נכון? בסוף, לרוב פעולות כאלה, יגרם לעשות סינתזות, שבסוף יגרמו שתהיה הופעה מוסרית כזאת, שבה יהיה איחוד של הצדקה והמשפט, החסד והאמת, הכל יהיה דבר אחד.
הכל יופיע ביחד?
נכון. בינתיים אנחנו לא מוסרים. בלי סתירה. זה כמו שהגמרא שואלת במסכת סנהדרין, על הפסוק ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. שואלת הגמרא, אם משפט אין צדקה, אם צדקה אין משפט. ואת הגמרא שלוש תירוצים. תירוץ ראשון, שדוד היה עושה משפט, כלומר היה מחייב בדין את מי שהיה חייב, ואחר כך היה מוציא מכיסו כדי שהוא יוכל לשלם. אז הוא עושה משפט, ואחר זה צדקה. כל הכבוד, אבל זה לא סימולטני, זה לא בו זמני. תירוץ שני, אומרת הגמרא, לא, הוא היה עושה פשרה בין המתדיינים. אז הפשרה זה טוב מאוד, כי זה גם משפט, כי זה בא מטעם בית המשפט, אבל זה גם צדקה, כי זה יציאה מן הדין. אבל יש פה בעיה, שזה לא משפט שלם ולא חסד שלנו, לא צדקה שלנו. עבר שלישי, אומרת הגמרא, שבימי דוד היה מצב מוסרי כזה, שכשדוד היה מחייב את החייב בדין, אז החייב, זה עשו משפט, אבל החייב הרגיש שעשו עם עוד צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. אז זה משפט וצדקה כאחד. ברמה של הכרה מוסרית כזאת, זה אותו דבר.
אבל יש מקומות שם הצדקה וזה שבת, שזה פשוט אותו דבר של צדק. אז משפט יכול להיות בלי צדק, ומשפט משפט מושלם. בניגוד למשפט רודני, למשל. משפט צדק.
צדק, אז מה שאתה אומר, אנחנו רוצים לאחד את הערכים.
זה מה שאמרתי לגבי בוררות.
כן.
יש הרבה למשל חברות שיש להם סכסוכים עם כל הכוחות, חברות אחרות. הם רוצים שאת הסכסוך הזה יביאו לפני בית משפט.
נכון.
לא חשוב למשל מה יש פסק הדין לטובתם או לרעתם, אפשר שהמשפט הזה יסתיים.
נכון.
כי אז הם יודעים שזה בסדר.
נכון.
עכשיו, אבל הוא יכול לבטר בראש. החברה יש לה בין המלא מניות. נגידו, מה פתאום אתה לבטר על הכסף שלנו וכל זה. המשפט בעצם עוזר להם.
יכול להיות. אמת, יפה, יפה. כן.
גם
האסתטיקה זה חלק מהמוסר.
אז אני
רוצה
לראות את הנקודה הזאת. שהמוסר מפור רק בגלל נוכחות אלוהים, שללא אלוהים...
ללא רצון אין מוסר, נכון.
ללא...
רצון אין מוסר.
זה רצון שלנו.
זה לא רצון אלוהי, אבל לא משנה, רצון בכלל.
אני צריכה את חוליות הקשר.
בין מה למה?
בין הרצון האלוהי לבין המוסר שלנו.
כי הרצון שלנו הוא המשך של הרצון שלו.
לא, למה צריך את ההמשך לרצון שלו כדי להפוך
למוסרים? לא הבנתי את השאלה.
זה הלך שני לחברת מה שאביב.
נכון.
ותועלתי מאוד. זאת אומרת, לזה האנושות יכולה להגיע גם...
לא ברור שזה תועלתי, אבל לא משנה, כן. לא ברור שזה תועלתי. המשפט עצמו הוא לא אומר שזה תועלתי.
למה? כי אחרי
עצמי זה לא כתוב במשפט שמה.
נכון.
זה לא כתוב במשפט שמה. זאת אומרת, יכול להיות, דהלך תמיד, לחבק לא תעבי, זה גם יכול להיות משפט אידיאלי. יכול להיות הגדרה של ההתנהגות שצריכה להיות. לאו דווקא שזה תועלתי. אבל נגיד שזה תועלתי.
אוקיי, אז למה צריך את
אלוהים פה? לא צריך. בשביל להיות מ צריך רצון אלוהים. אני יכול להגיד שהמוסר זה מין מערכת שבני אדם יחליטו לחיות על פיה. זה לא אומר שהבריאה בכללה היא ישות מוסרית. הבריאה בכללה יכולה להיות ישות סתמית או אסתטית, כמו שאת קוראת לזה, בלי שום קשר למוסר. זאת ישות א-מוסרית. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? בכלל אכפת. אינדיפרנט. ואז יוצא שהמוסריות היא בועה קטנה בתוך עולם אדיש. אם אני אומר שהעולם בכללו הוא פרי של רצון של מישהו, אז זה כבר מכניס את כל ההוויה כולה לתוך מערכת מוסרית.
או
אם מוסר. מוסר הכוונה טוב ורע. כלומר, שאלת הטוב והרע יכולה להישאל. זאת אומרת, שאם צדיק החליק על קליפת בננה, זאת שאלה שאני רשאי לשאול מדוע. אצל היוונים אין שאלה כזאת. המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, בין צדיק בין רשע שובר את רגלו. מה שאין כן, לפי היהודי, אם צדיק שבר את רגלו כשהוא החליק על קליפת בננה, זה סקנדל, שערוריה מוסרית. מתפילי. מה פתאום? לא מגיע.
למה, מה הבעיה? כי נמנעה ממנו באותו רגע,
כי זה לא בסדר.
לעבוד בשם התחליף.
כי זה לא בסדר. כי אני מניח שהסבל הוא לא בסדר, משום שהקדוש ברוך הוא אחראי על כל מה שקורה, אז למה הוא נתן לצדיק לשבור את רגלו? זה לא בסדר.
למה? מה הבעיה? אם
השבירת
רגל מקדמת את הצדיק, הוא לומד
לקח. זה כבר תירוץ. זה כבר תשובה. אבל אני מסביר קודם כל מה יש שאלה בכלל. אצל היוונים, גם ההסבר שאת נותנת אין לו משמעות. בשביל מה בכלל שהצדיק ילמד לקח? אולי יכול להיות דבר סתמי.
כי אין רצון.
כי אין רצון אצל
היוונים. מה זה רצון בבריאה?
להביא את
הכל לתכלית מסוימת, נכון?
נכון. הלאה.
אתה אמרת דבר מאוד מאוד מאוד. האסתטיקה שהיא חלק של מוסר.
נכון.
למרות שההיסטוריה של אמנות מלמדת
להיפך.
להיפך. זאת אומרת שהיו אמנים ענקים שהיו אנשים אנטי לא סתם לא מוסריים, אנטי מוסריים.
אמת.
לכן זה מוסר לא מוסר.
השאלה בזה מגודי אתה מדבר. השאלה בזה מגודי אתה מדבר. במדרגה עליונה שיפסיקו לעשות רעש, תוכל למשל. במדרגה העליונה, אז באמת יש יסוד מוסרי ליופי. במדרגות נמוכות זה יכול להיות מגדל זה מידות.
תלוי
באיזה עולם אתה חי. מה?
יכול להיות גם, נו, אנחנו רואים שיכול להיות גם היפוך.
שמה?
בין יופי ובין מוצר. היפוך ממש.
כן, זה בעולמנו אנו. אבל בעולם עליון זה לא כך. אבל אני מבקש, אם אתם רוצים באמת להתקדם, שאנחנו לא נשאל כל הזמן שאלות צדדיות. השאלות הצדדיות האלה מונעות אותנו מלהגיע לעיקר. זה הרי מספיק מסובך גם כך. נכון? אם כן, זה שהביתי לכם את הפסקה הזאת בעמוד קוף למתת, זה כדי להבהיר את הנקודה שאנחנו מדברים עליה. והיא שכשאנחנו מדברים על קודשה בריחוף, מה המגמה האלוהית שבכללות ההוויה, אנחנו מדברים על איחוד המידות. בסדר? עד כאן זה ברור? בסדר. כשאנחנו רוצים שהאיחוד המידות הזה, המגמה, איחוד המידות, יפה, מה שכה ייחוד בכוונה, כן, או עם יוד או עם א', בעברית מודרנית באלף, בעברית עתיקה עם יוד. עכשיו, למה אני חותר כאן? אנחנו מעוניינים בזיווג קודשא בריך הוא ושכינתה, נכון? רוצים שהמידות המאוחדות תופענה בעולמנו אנו, נכון? שאנחנו נהיה ביטוי נאמן לערכים האלה. עד כאן ברור? זה בסדר הרי? בסדר. עכשיו השאלה היא, מי זה בדיוק אנחנו? אנחנו אמרתי לפני כן כנסת ישראל, נכון? כנסת ישראל יש לה שלושה אופני ביטוי. אחד באדם, אחד בזמן, אחד במקום. במקום זה בית המקדש, בזמן זה יום השבת, באדם זה עם ישראל. בסדר? לכן גם השבת נקראת כנסת ישראל. עד כאן ברור? מכאן ואילך אפשר להגיע לכגוונה. כן. כגוונה דאימון מתייחדים לעילה באחד. כשם שהם מתאחדים למעלה באחד. מי זה הם? יפה. המידות מתאחדות אצל קודשא בריך הוא ששמו אחד. יפה. אוף אחי, אף כאן, אז כך, אי, מי זה אי? אי, כן, כנסת ישראל, התייחדת לתתה, מתייחדת למטה, ברזה דאחד, בסוד האחד.
למה למטה זה רזה ולמעלה אין רזה?
כי שם זה פשט, ניתן זה סוד. כלומר, האיחוד למעלה הוא גלול, ושם הוא נסתר.
למי גלול?
לאלה שלמעלה. בסדר? אז כשם שהם הערכים מתייחדים למעלה, כלומר, אצל קודשא בריך הוא באחד, אוף אחי, אף כך, אם היא מתאחדת למטה, כלומר, כנסת ישראל, שואפת לאחדות ברזה דאחד. להמהווה עם הון לעילה חד לקובל חד. כדי להיות עמהם, כלומר, עם הערכים שהתאחדו למעלה, אחד מול אחד. כן, אנחנו שומעים אחד על אחד. בסדר? עכשיו, הוא מסביר, קודשא בריך הוא אחד, נכון? קודשא בריך הוא אחד. לעילה, למעלה, לא יתיב על קורסיה ויקרה, איננו יושב על כיסא כבודו. מה זה כיסא כבודו? כנסת ישראל. עד, מה? מה? נכון, יפה. עד דאי, למה כן אמרתי לכם שיש פה משלים שחוזרים בעצם על אותו הדבר בשפה אחרת? מה? ביטוי רביעי, ביטוי רביעי, כנסת ישראל, קודשא בריך הוא, כן, לא יתים על קורסיה דיקרא, אין הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא כבודו, עד דאי, עד שהיא התעבידת נעשית, כלומר משתנה, ברזה דאחד, בסוד האחד, כגב נדילה, כמו שגם הוא כבר אחד, למהווה אחד באחד. תלוי, בשבת הוא כן יושב. זה מה שאומר. והוא כינה, ועכשיו העמדנו, כמו הסברנו לך, רזה את הסוד, והשם אחד, שזה קודשא בריך הוא, ושמו אחד, שזה כנסת ישראל. אתם ברור?
רגע, אז בשבת, הקדוש ברוך הוא יושב כבודו,
הקדוש ברוך הוא
יושב כבודו,
נכון,
כנסת ישראל.
נכון, או השבת, אותו דבר. עכשיו בואו נראה. מה? השם זה האיחוד הערכים. שם השם, הכוונה איחוד הערכים. ושמו אחד, זה רצונו התחתון, שמו בגימטרי הרצון. כן, שמו בגימטרי הרצון, זה הרצון התחתון, אני אגלה בכנסת ישראל. אוקיי. כן. כן, מה שאתה רוצה. נכון. שאנחנו בעולם מושלם, עולם שבו לא עובדים. כן, פעם מישהו אמר לי, גאולה, אתם גם מדברים על גאולה, אבל אתם מפסיקים לעבוד. זה מעין עולם הבא, זה העולם כפי שהוא עתיד להיות, שבו יש גם אכילה ושתייה, כלומר זה שמחה, שמחה אבל היא קשרה לגמרי. כשאדם אוכל ביום חול, אז זה קצת נהנתנות, שבת זה קודש, כן? אז אין שמה יצרה רע. הלאה, רזה דשבת, סוד השבת. אם שבת והתאחדת ברזה דאחד ומשרי עלה רזה דאחד, כלומר גם השבת היא כנסת ישראל. הנה ביטוי שישי. כן, את כבר אמרנו שבת היא שבת שמתאחדת, כלומר זה ההופעה בזמן של כנסת ישראל, היא מתאחדת בסוד של אחד לשרות עליו סוד דאחד. כן, זה פשוט תרגום לעכשיו ובזמן. כל מה שאמרנו שאתה רגיל לו קודשא בריך הוא כנסת ישראל, כיסא כבודו ומה שאתה רוצה, עכשיו זה דע לך שזה קורה בשבת.
רגע, כיסא כבודו זה גאות של שכינת
במדרגה גבוהה יותר? כן, זה השכינה כשהיא מתקנת לקבל קודשא בריך הוא. זה השכינה כשהיא נערכת לקבל את קודשא בריך הוא. זאת אומרת, כשהמציאות התחתונה היא גילוי של הערכים המאוחדים למעלה.
נערך לקבל כל מיני דברים,
נערך לקבל
את הזמן, את
הקבושה
בזמן,
קבושה במקום, נכון, מתי נעשה המעבר הזה? בצלותה דמעלה שבתה, בתפילה של ערב שבת, של כניסת השבת, כן. בדיוק, משהו להגיד, משהו להגיד. צלותה דמעלה שבתה, תפילת כניסת השבת. מעלה זה ערב, נכון? ערב שבת מתי זה? מתי זה ערב שבת? יום שישי. יום שישי נקרא ערב שבת, נכון? מה? כן, אבל כשאומרים ערב שבת, אין הכוונה לליל שבת, אלא הכוונה ליום שישי. כן? מה אתה אומר? ממש זה יותר חשוב. כן, אני לא יודע. שמעתי. יכול להיות. יכול להיות שגם הזוהר אומר דברים נפלאים על השחרית, אנחנו לומדים בינתיים על ערבית. בסדר? צלותה דמעלה שבתה, תפילה של כניסת השבת. דה התאחדת כוסייה יקירה קדישה ברזה דאחד, כי אז התאחד הכיסא הכבוד הקדוש בסוד אחד, והתקנה, כלומר נערך למשרי עלה שישרי עליו מלכה קדישה עילה. קדעה יל שבתה, אתם שמים לב שלפי הזוהר מתפעדים ערבית מאוד יום, נכון? קדעה יל שבתה, ערבית, קדעה יל שבתה כשנכנס, או אולי קבל השבת, קדעה יל שבתה כשנכנס השבת, כן, עייל זה נכנס, אם היא התייחדת, אז היא מתאחדת, והתפרשת מסתרה אחרה, והיא פורשת מן הצד האחר. מה זה הצד האחר? כוחות הרע, כוחות הרע. זאת אומרת, יש בזמן הרבה רע, נכון? מה הבעיה? מה הבעיה?
למה היא נפורשת
מהסיפה?
למה היא לא לוקחת אותו
איתה? עוד לא הגיע הזמן. יבוא יום שכולו שבת, משהו אחר. וכל דינים מתעברים ממנה, וכל הדינים עוברים ממנה.
זה נשמע כאילו יש כל השבוע יש שבת והיא לא
נסדלת. נכון, היא שרויה בתוך הזבל של העולם הזה
בכל השבוע.
כל השבוע
רק אז באותה נקודת זמן פתאום
יוצא. פתאום יוצא.
אבל השבת לא מתחילה בשבת,
כדעייל שבתה כשהיא נכנס. השבת לא, השבת לא מתחילה בשבת. השבת היא נמצאת כל ששקן מהמעשה גם כן, אבל היא לא גלויה.
ואז
יש אפשרות אגב לגלות אותה. מי שהיה במדבר ואינו יודע מתי שבת, נכון? סופר שבע ימים הוא מקדש, אז יוצא שיכול שעושה את זה ביום שני, נכון? אז הוא חשף את השבת של ביום שני. וכל דינים מתעברים מנה, והיא השתערת בייחודה, נשארת בייחוד, כלומר זה משהו אינטימי, דמהירו קדישה של הערה הקדושה.
הרב,
כן.
הקבלה כל הזמן שומעים
אור, נכון. מה זה אור?
מה זה אורתי הקבלה? למה מתכוונים?
אתה רוצה תשובה או לא? או שאתה רוצה לשאול אותם? אור פירושו תפיסה, הבנה.
זה
אור.
זה
משפיע על האדם שלו. כל דבר. אור זה תפיסה, הבנה. זה, מה?
בכל דינים
יתבלים,
לא
בכל
הסביר.
אני אסביר מה הכוונה. בשבת, אני התחלתי קצת להסביר לפני כן, כן? שבשבת יש דבר נפלא. אין יצר הרע בשבת. למה? יש שכל דבר שאתה תעשה, זה מצווה. אתה אוהב לישון? בבקשה. מצווה בשבת לישון. אתה אוהב ללמוד תורה? בבקשה. לימוד תורה בשבת, נפלא. לא נתוס שבתות לישראל לימוד תורה. אתה אוהב לאכול? בבקשה. אתה אוהב להתפלל? כל דבר שלא תעשה, זה בסדר. מה? מי אוהב?
יש רבה
שם
ש...
מה? כבר פגול.
לא שומע.
כל השבוע מתאפק. שבת.
אנחנו לא מדברים על זה.
מה נקרא יצר הרע?
בוא נסביר לך. יש דברי מצווה, ויש דברי עבירה, ויש דבר הרשות. דבר הרשות. דברי הרשות, מי שמרבה בהם ביום חול, דינים נדבקים בו. למשל, האם מותר לאכול שוקולד?
מותר.
אז אם אתה אוכל הרבה,
אז אתה אוכל הרבה.
אתה הופך להיות בהמי, נכון? כלומר אתה משועבד לכל מיני דברים חומריים. ברור? מה שאם כן בשבת, קנית שוקולד מיוחד, לכבוד... אבל לא מדובר על עבירה. כל מה שדיברתם, לעבוד או לגנוב, זה עבירות. אנחנו מדברים על עבירות. לעבוד, מלאכה, בשבת, אסור. בשבת? בשבת, כן. יש כאלה אולי שיחשבו שכל השבוע. אבל לכל פנים, לא מדובר על עבירות, אבל מדובר על דברי הרשות, שהן נטיות טבעיות שבאדם, שראוי להצטמצם בהן בימות החול, ובשבת הן קודש קודשים.
ביום חול. הוא אוכל אותו ביום חול.
זה חבל.
בגלל שיש משהו...
בגלל להגיד. זה שיעבוד. אתה לא מסוגל לעמוד מול הפיתוי של השוקולד.
מאיפה זה בא זה שאתה לא מסוגל?
באדם לא מסוגל. זה בא, יש באדם יצר הרע.
זה חיצוני לא או פנימי לא?
פנימי לא.
אבל למה זה קורה ביום חול ולא בשבת?
כי ביום שבת זה יום שבו פתרנו את כל הבעיות. זה מין הערה, זה נוצצות של העולם המושלם. בעולם העתידי, באמת הכל בסדר. קבלת, זה עולם קבלת השכר. בעולם קבלת השכר, לקבל, זה לא רע.
כל השבוע, כל השבוע הבן אדם
במצב
שנמוך,
ובשבת זה נמוך. וזה בזכות זה שהשכינה, או השבת, מתקנת שישרה עליה המלך הקדוש. ואז יש הערה. מה זה הערה?
הבנה.
כן, הרי זה הבנה. מכירים את הקדוש ברוך הוא יותר טוב. אז עכשיו לא הכרנו אותו טוב, הוא קצת נסתר כל ימי השבוע, ביום השבת הוא ניכר. בסדר?
ביום חול בלי תאווה ובשבת
עם... מה?
יש אנשים שבשבת אוכלים עד מתאווה ולא...
אין דבר כזה. בשבת אין תאוות. זה לא כך. זה נדמה לו. טוב. וככל שאתה יותר שומר על הלכות שבת, אז ההרגשה שלו לגבי השבת יותר מיושרת. ואי היא השתערת בייחודה דנבירו קדישה. מה קרה? מה אתה רוצה?
אין אכילת
הרי
בשבת.
אין אכילת הרי בשבת. כל קבע. ואי השתערת בייחודה. יש אפילו מיין כזה שלא לעשות ברכה שינה צריכה, נכון? בשבת מותר לעשות ברכות שינה צריכות. למה? כדי להוציא ברכות. ואי השתערת בייחודה דנבירו קדישה, והתעתרת וכמה עיטרים לגבי בלכה קדישה. והיא מתעטרת במספר כתרים לקראת המלך הקדוש. מה זה הכתרים האלה שהיא מתעטרת בהם?
השבת?
כן, השבת מתעטרת בכתרים. מה זה הכתרים האלה? מה?
הלכים.
לא, כמעט. זה הערכים האלה.
אז דיברנו על זה שהערכים מאוחדים אצל קודשא בריך הוא, והם מתקבצים ליום השבת גם כן, כי יש ערכים של יום ראשון, של יום שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. אז כל מה שליקטנו מן השבוע מתאחד בכניסת השבת. לכן יש מנהג אצל חלק גדול מקהילות ישראל לומר שישה מזמורים בכניסת השבת, נכון? תכון נרננה, יש שם שישה מזמורים כנגד ששת ימי המעשה, נכון? זה שישה או חמישה? לאשכנזים יש חמישה ולספרדים יש שישה, נכון? מזמור לתודה, מסיימים את הלפר כך גדול שיצא שישה כנגד יום ראשון, שני, שתי, רביעי, חמישי, שישה. איך יש אשכנזים? יש שישה.
תכון נרננה,
נו,
שירו להשם,
נו,
שם מלאך 3,
נכון,
מזמור שירו לשם
שצדה
4, שם מלאך הרגזו עמים
5,
מזמור דוד, הוא לא בכלל זה כנגד השבת, נכון, זה הספרדי, מזמור לתודה, מסתדרים, כולם מסתדרים טוב, נו, הלאה. וכל שולטני רוגזין ומראי דדינה, כל בעלי הרוגז והבעלי הדין, כולו, כולם ערכים בוברים והתעברו מנה ועוברים ממנה, ולת שולטנה אחרה בכולו על מין, אין שלטון אחר בכל העולם. מה? אין דין יותר בעולם. בורח, בורח לנוקבה דתהומה וימה רבה,
הוא נשאר שם מתחת למים כל השבת, ואז הוא מפליט
הראש. נכון, לכן בהבדלה יש איזו הרגשה דפוקה בהבדלה, נכון? כלומר, במוצאי שבת, יש דיכאון של מוצאי שבת.
הם כבר יוצאים החוצה מוצאי שבת.
ולכן צריך להריח את הבשמים. כן, הבשמים כדי לנחם את הנשמה באותה שבת.
במה זה מתבקש שאין דין בשבת?
יש כן, זה גם ממשי, נכון, זה אתה צודק, קוראים דברים רעים בשבת, אתה צודק, אבל באופן בסיסי זה לא צריך לקרות, זה לא בסדר שזה קורה בשבת. אם זה קורה בשבת זה לא בסדר, כלומר יותר מתאים ליום חול מאשר ליום שבת. כי את מעלה נקרא, כי אנחנו אומרים שזה יש בעיות, אבל בליל הסדר אז עוד יותר, נכון? לא אומרים כל מיני דברי הגנה שמצורפים לקריאת שמע. יש כאלה שימור שגם לא אומרים קריאת שמע בכלל על המיטה בליל הסדר, זה שימורים. והנפחה הנהירין,
זה שימורים אולי בגלל שלא
אמורים לישון. לא, לא, לא בגלל זה. כן, אז זאת אומרת ש... אבל בעיקרון יום השבת מציל. והנפחה נהירין, פניה נהירין, בנהירו עילה באור עליון. אגב, אני רואה שבמהדורה הזאת הדפיסו רק חלק אחד, חבל, יש עוד המשך לדברים יותר עמוק בחלק בסידורים היותר ישנים, כגון תפילת כל פרי וכו', יש אחרי זה עוד פסקה, כן? חבל. טוב, בהזדמנות. מה? תעזור, תעזור. מה? תביא אחד. כן? והנפחה נהירין, פניה מהירין, בנהירו עילה בהערה עליונה, והתעתרת לטאטה, והיא מתעתרת למטה, מה זה למטה? אצלנו, בעמה קדישה. מי זה עמה קדישה? כלומר, אנחנו, העם הקדוש, אנחנו העתרה של השבת. וכולהון מתעתרים בנשמתים חדתים, ואז הם כולם, המתפללים, שנכנסים לכניסת השבת, מתעתרים בנשמתים חדתים, בנשמות חדשות. כדי שירותה לצלותה, בזמן תחילת התפילה לברכה לה, כדי לברך אותה, כלומר את כנסת ישראל, בחדווה, כלומר בשמחה, בנהירו דאנפין בהארת פנים, ולומר, כדי לומר, ברכו את השם המבורך. מה זה את השם המבורך? את זה כנסת ישראל שנקראת את, היא את השם, ואז צריך לברך את השם, מי שמצורף אל השם המבורך. אז העת הוא המבורך. מה?
מה נדרש לאדם לעשות?
בהערת פנים?
כן, נדרש מאיתנו משהו לעשות.
כן, נקבל את קדושת השבת.
רגע,
היא תהיה שפוקה מסכנה. יש שבת שפוקה כזה עם פלטה שלא עבדה, והאור שנשאר בדלוג במקרר, אתה יודע, יש שבתות כאלה.
כאן נשמתים
חכמים
נשמות חדשות. זה נשמע יתירה?
לא, יש פה סוד. נשמתין חדתין זה בשאר הגלגולים של הארי, הוא מסביר שיש נשמות שלא היו באדם הראשון. כל הנשמות אומרים היו יוצא באדם הראשון, כולנו נשמות ישנות אם ככה. אבל אם זה פעם ככה איזה פלופ כזה מופיע איזה נשמה שלא הייתה שם, אז יש זמן להופעת הנשמות האלה, זה בשבת, בכניסת השבת נשמתין חדתין מגיעות לעולם.
לא מדבר על אנשים שחיים פה לאו דווקא, יכול להיות, אבל
אפשר לקבל את הנשמות האלה גם בתוכנו.
הם קודם אומנים,
מי שנולד בשבת ויכול לרוב נשמה
בשבת, יכול להיות, יכול להיות שזה כבר
כן, זה גמרא,
יכול להיות, לא חייב להיות, יכול להיות. כן, זה בגמרא כתוב שמי שנולד בשבת אז הוא גבר זיוותן, יש אותו זיו.
אז נשמות של נברן לא מאדם הראשון לא חזרו בחטא אדם הראשון בכלל.
מה? לפי זה הם לא חתו בחד אדם הראשון. יפה.
נכון.
נכון.
כאן לפעמים יש סידורים שכתוב בברכות השם, צריך לכוון לקבל נשמה יתרה.
נכון.
בגלל זה דווקא. אבל יש מקום אחר שכתוב בזה דווקא.
אין פה? זה לא נכון מה שאתה אומר. יש פה. לא יודע שיש פה. בוא נעלה. הנה, לא יודע יש פה תוספת. ולא אומר, הנה כל זה. נכון. הנה, הזוהר ממשיך. ולומר ברכו את השם המבורך את דייקה דה שבת, זה מעלה שבתה, זאת השבת של ערב שבת שהיא נקראת את השם המבורך את דייקה דה שבת, זה מעלה שבתה. ברוך השם המבורך דה הפיקו דבירחן ממקורה דחיה, זאת הוצאת ברכות ממקור החיים. מי זה מקור החיים? ההוא תמיר ונעלם, ואתר ונפיק מיני אותו מקום שיוצא ממנו כל שקיו להשקעה לכולה, כל השקיה כדי להשקות את הכל. ובגין דאיהו מקורה ורזה דעת קיימה, כיוון שהוא מקור בסוד אות הברית. כן, את השם המבורך, את זה משון אות, כן, האות, אות הברית, זה נקרא מידת היסוד שמחברת במקודש הבריחו לשמיתה. קרינן לה המבורך, למה? איהו מבוע דברה, הוא המבוע של הבור, של הבאר, זה נכון. וכיוון דמתן התם, כיוון שהגיע לשם השפע, הכל הוא לעולם ועד. אז הכל עובר לעולם ועד, שזה עוד כינוי שביעי של השכינה. ודא איהו, וזה לכן אומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. את הפסקה הזאת אומרים כשמתעלים ביחידות ואין מניין, אז אומרים את התוספת הזאת.
יש
סידורים
כתוב לכוון,
ובאת השם זה
דווקא
בהשכחה
שכיוונו.
תלוי, שנפש, רוח, נשמה.
טוב, כאן כתוב גם
נשמה. תלוי איזה חלק של הנשמה. מה הבעיה?
אם זה כל כך
הרבה אומרים זוהר,
אתה רוצה גם שגידו
לא נעבור, מה אתה רוצה? לא נעבור.
הרב, מה זה?